אנחנו ביום ראשון נציין, נחגוג את יום שחרור ירושלים מהכיבוש הירדני, ובעצם מה שאנחנו מציינים, מה שאנחנו חוגגים, זה העלאת מדרגה בהתנוצצות אורו של משיח באותו זמן, ומאז עד עכשיו התאמצות אותו האור. אני רוצה להתחיל עם קצת קונטקסט, רק שיר. יום ירושלים הוא יוצא ככה באמצע הספירה, יש לנו יום העצמאות, ל"ג בעומר ויום ירושלים. יום העצמאות זה פשוט עצמאות ישראל, ל"ג בעומר, יש כמה דברים שאנחנו חוגגים, אבל מה שכתוב בשולחן ערוך, אנחנו חוגגים את הפסקת מותם של תלמידי רבי עקיבא. זאת אומרת, ל"ג בעומר זה רבי עקיבא. ל"ג בעומר זה רבי עקיבא, ולמה זה כל כך חשוב שהתלמידים של רבי עקיבא פסקו מלמות, עד כדי כך שלמשך כל הדורות מאז אנחנו מתאבלים על מותם ומציינים בתוספת שמחה את הפסקת מותם. אני אפרט את השאלה. חז"ל אומרים לנו בכמה מקומות שמתו באותה תקופה 12,000 זוגות, כלומר זוגים, של תלמידי רבי עקיבא, זאת אומרת 24,000 תלמידים. וזה מספר כואב ומזעזע, אבל, ואנחנו מתאבלים על מותם. והם מתו בגלל שלא נהגו כבוד אחד כלפי השני, אבל עם כל הכאב שבמותם של 24,000 תלמידים של רבי עקיבא, בפרוספקטיבה של ההיסטוריה של עם ישראל, זה לא מספר, זה לא נעים להגיד, זה כואב להגיד את זה, אבל היו לנו תקופות הרבה יותר חשוכות מזה, עם כמויות של נהרגים הרבה יותר גדולה מזה. אז למה אנחנו מתאבלים דווקא על התלמידים האלה, על 24,000 האלו, ולמה אנחנו שמחים כאשר פסקו מלמות? עכשיו, אני לא אעריך בזה הרבה. התשובה לשאלה הזאת, הבנת המנהג שלנו, ההבנה הזאת היא נעוצה בהבנת מי זה רבי עקיבא, ורבי עקיבא הוא המשך תורה שבעל פה. רבי עקיבא הוא לא עוד חוליה בשרשרת, רבי עקיבא הוא הצומת המרכזי שאחרי בית המקדש, בית שני, הצומת המרכזי של העברת תורה שבעל פה. רבי עקיבא הוא התחלת התנוצצות אורו של משיח. רבי עקיבא הוא מחדש ומעמיק וממשיך, ואם לרבי עקיבא לא היו תלמידים להמשיך אותו, אז הגמרא אומרת, העולם היה שומם. מתו תלמידי רבי עקיבא, העולם היה שומם. כוונה, העולם היה בלי תכלית, בלי יכולת להמשיך. רבי עקיבא, שהוא ההמשך, המעביר את תורה שבעל פה, ואם אין רבי עקיבא ואין תלמידיו, אין תורה, ואם אין תורה, אין עולם. אין תרבות, אין מין אנושית, הכל מתפורר, הכל מתמוטט. אז רבי עקיבא הוא תורה, הוא התורה. ואותו רבי עקיבא, שהוא המשך התורה, שהוא כל כולו התורה, אותו רבי עקיבא הוא התומך המרכזי במרד בר כוכבא נגד הרומאים, עד כדי כך שרבי עקיבא היה אומר על בר כוכבא שהוא מלך המשיח. עד כדי כך שהרמב״ם בהלכות מלאכים, כשהוא בא לציין שאין המלך המשיח חייב לעשות ניסים לשנות את דרכי הטבע, הרמב״ם הוא מביא כהוכחה שאין חובה למשיח לעשות ניסים, הוא מביא את תמיכתו של רבי עקיבא בבר כוכבא כמשיח. והרמב״ם, כשהוא מתאר את היחסים של רבי עקיבא לבר כוכבא, הוא אומר שרבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבא. רבי עקיבא היה העוזר של בר כוכבא. רבי עקיבא הוא משני לבר כוכבא. רבי עקיבא שהוא כל כולו תורה, הוא הקול של התורה, הוא הדברן של התורה, הוא המשך התורה, והוא התומך המרכזי במרד בר כוכבא, כי זה התנוצצות של הראש של משיח. אמנם הרמב״ם מציין שהניסיון של בר כוכבא כשל, והתברר שהוא לא משיח, אבל הרמב״ם לא כותב בשום מקום שרבי עקיבא טעה בתמיכתו ובהערכתו. לא רק שהרמב״ם לא כותב שרבי עקיבא טעה, הרמב״ם מביא את עמדת רבי עקיבא כהוכחה הלכתית שהמשיח לא צריך לעשות ניסים. אורו של משיח מתחיל להתנוצץ במרד בר כוכבא. והפעולה הזאת של רבי עקיבא, רבי עקיבא צדק. והפעולה הזאת של רבי עקיבא, והפעולה הזאת של בר כוכבא לא כשל. זה נכון שבאופן מקומי, באופן נקודתי, באופן זמני, אז המרד לא השיג את התוצאות המבוקשות. אבל זה מאוד חשוב, זה פרוספקטיבה. בפרוספקטיבה של היום, המרד כשל? תסתכלו מסביב, כמה רומאים, אתם פגשתם פעם איזה רומאים, ככה מסנטוריון, מהליגיון הרומאי, הם לא פה. במקום זה, אנחנו פה. יום ירושלים הוא המשך טבעי רוחני מל"ג בעומר. בל"ג בעומר אנחנו מציינים את התורה של רבי עקיבא שכוללת את התמיכה בפעולה לאומית של עם ישראל. עד כדי כך מלחמה נגד האימפריה הרומאית. וביום ירושלים, במובן מסוים, אנחנו ממשיכים את מרד בר כוכבא, ולא רק זה, אנחנו מביאים להתממשות את המרד של בר כוכבא ואת התמיכה של רבי עקיבא. טוב, אז אני רוצה ככה לקרוא קצת מאיזה רעיון עיתונאי עם רב צבי יהודה, מורינו ורבינו רב צבי יהודה, בנושא יום ירושלים. כמה שורות אני רוצה לקרוא ולהסביר את הדברים. העיתונאי שאל את הרב ככה, השיחה הזאת היא ניתנה קצת אחרי מלחמת ששת הימים, בעקבות המלחמה והניצחון במלחמה. ואולי לפני נקרא את השאלה. האם ימינו קשורים לימות המשיח? ככה עיתוני שואל את הרב, האם התקופה שלנו, הימים שלנו, קשורים לימות המשיח? טוב, זו שאלה קצת עיתונאית, כן? לא... אבל הרב, קודם כל, הוא לוקח את השאלה מאוד מאוד ברצינות, הוא לא עונה כן או לא. במקום זה הוא מרחיב ומסביר, בהסביר מסוים, את המושג ימות המשיח. וזה שייך, זה חוזר למה אנחנו חוגגים ביום ירושלים. כי אם, מה אין אף כמין? מה זה משנה? אם אנחנו נציין, אם אנחנו נכיר שהתקופה הזאת היא תקופה של ימות המשיח או לא. הרמב״ם כותב בהמשך שם בהלכות מלאכים, קודם כל הוא כותב שאנחנו לא נדע איך הדברים יהיו עד שהם יהיו, את הפרטים, את פרטי הפרטים, וגם הוא אומר זה לא מקרי אמונה ולא צריך לעסוק בזה כל הזמן. אז מה אין אף כמין? מה זה משנה אם נכיר בתקופה שלנו כימות המשיח או לא? אני שואל על בסיס השאלה. כן? מה בכלל השאלה? למה הרב לא מנפנף את השאלה ואומר מה זה משנה? מה זה חשוב? אבל אני לא רגיל לדבר כל הזמן רק, אז אני כן מעניין אותי לדעת איפה אתם נמצאים, אז אני פתוח לשמוע. מה לדעתכם הנפקמינה? מה זה משנה? אם נקרא בתקופה הזאת ימות המשיח או לא. מה זה משנה? זה משנה, אנחנו צריכים ללמוד פחות תורה בגלל זה, או ללמוד יותר תורה בגלל זה, צריך לעשות פחות מצוות או יותר מצוות, מה זה משנה? מה אין אף כמינה? נו, מה אתם אומרים? איזה קבוצה שקטה, ככה, משהו פילאי. לא חשבתם על השאלה. טוב, אני לא שאל את הבנות. תפרט אם תוכל. יפה, יפה. זה נפקמינה, זה משנה מאוד מאוד מאוד, קודם כל למה שהחבר ציין. כל פעולה שאנחנו עושים, זה שאלה אם זה פעולה בבודדת, במנותק, או זה חלק מתהליך שאנחנו באמצע התהליך. אבל אני רוצה, אולי אפילו יש יותר מזה. כן? זה משנה את ההסתכלות שלו על עם ישראל קודם כל, על עם ישראל הממשי עכשיו, על המחויבות שלנו לעם ישראל, באיזה אופנים אנחנו מחויבים לעם ישראל היום, בגלל שזה ימות המשיח, כמובן צריך אולי לחזור ולהרחיב קצת על מה זה ימות המשיח, זה תכף נעשה, אבל זה משנה את ההסתכלות שלנו על עמנו. כן? למשל, לפני 200 שנה, אז היה מקום לדון, יש מצווה לעלות לארץ ישראל, אין מצווה לעלות לארץ ישראל, צריך להתאמץ בזה, לא צריך להתאמץ בזה. כן? היום, בגלל שאנחנו בתהליך הזה, והתהליך הזה הוא תחיית האומה, והוא השבת האומה למקומה. אז בגלל, היום, גם לפי השיטות אומרות שאין מצווה לעלות לארץ ישראל, שצריך לדון בזה, יש עניין לבוא לארץ ישראל, להשתתף בתהליך הזה. מה שאני מנסה להדגים בזה, שזה משנה כל ההסתכלות שלנו על המקום של עם ישראל בעולם. זה אמור לשנות גם את כל ההסתכלות שלנו כלפי אחינו בחוץ לארץ. אנחנו צריכים להביא אותם כמה שיותר מהר לארץ. זה משנה את הסתכלותנו לתורה. ובוודאי ובוודאי שכן, אנחנו צריכים, בגלל שאנחנו בתקופה מיוחדת כזאת, שהקדוש ברוך הוא מאיר פנים לעם ישראל, אנחנו צריכים ללמוד יותר תורה, ביותר עומק. וזה משנה את התייחסותנו לריבונו של עולם. טוב, אז השאלה היא שאלה רצינית, האם התקופה הזאת היא שייכת לימות המשיח, וכמו שאמרתי, הרב לא עונה כן או לא, הרב מנצל את השאלה להסביר, להעמיק במושג ימות המשיח. אני רוצה לקרוא את התשובה של הרב, לא מההתחלה. לתשובה של הרב יש שני חלקים. אני רוצה להתחיל מהסוף, מהחלק השני, בתשובת הרב. רב ציל אומר ככה, אנו מדברים על ימות המשיח ולא על יום אחד שמשיח. יש עוד הרבה מדרגות. היום, היינו אחרי מלחמת ששת הימים, עלינו עוד מדרגה. אז הרב אומר, קודם כל הוא בא, הוא מתחיל עם הסביר לגבי מה זה ימות המשיח. ימות המשיח זה לא יום אחד, מה משמעות, כמו שהחבר אמר, זה תהליך, זה לוקח זמן. הימים הם מדרגות בעניין המשיח. יש עוד הרבה מדרגות. אחרי זה, סליחה, בעצם לפני זה, הרב הכניס ביטוי. יש אצל חז"ל ביטוי מיוחד, אורו של משיח. אורו של משיח זה קשור להבנת ימות המשיח. מה זה אורו של משיח? יש, הביטוי הזה מופיע בכמה וכמה מדרשים. אני רוצה להקריא לכם מדרש אחד. מדרש, יש, אולי נראה בהמשך עוד מדרש. ויהי בעת ההיא, זה בספר, מדרש רבה על ספר בראשית, בפרשת וישב, על אחרי שהתורה מספרת על מכירת יוסף למצרים. בסוף, מכירת יוסף זה פרק למד ח', בתחילת פרק למד ט', התורה עושה הפסקה בסיפור על יוסף, התורה תמשיך אחר כך, והתורה אומרת, ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מעת אחיו. יהודה הולך, מחפש אישה, מוצא אישה, מתחתן, וכן הלאה. והמדרש מתייחס לשאלה, למה התורה מפסיקה באמצע הסיפור של יהודה לספר לנו על, סליחה, באמצע הסיפור על יוסף, לספר לנו על יהודה. כן, מה? טוב, במבט ראשון אפשר להגיד, ויהי בעת ההיא, שהתורה באה להגיד לנו שמתי יהודה הלך וחיפש והתחתן עם אישה כנענית, מתי זה קרה? בעת ההיא. Okay. היה מקום לחשוב שהפרשייה הזאת מתרחשת אחרי מכירת יוסף, לפני המשך של הסיפור של יוסף. אז אבן עזרא מאיר, ואני לא אכנס לכל החשבון שלו, אבן עזרא מאיר שהסיפור הזה של יהודה והחתונה של יהודה וזה שאשתו מתה בתוך תנאי לידה ויש לו שני בנים והבנים האלו מתחתנים וכל הסיפור, הוא אומר זה מתרחש הרבה לפני מכירת יוסף. הוא עושה חשבונות של השנים. וזה הרבה לפני מכירת יוסף. אז למה התורה מכניסה את הסיפור של יהודה באמצע הסיפור של יוסף? אז אומר המדרש ככה. רבי שמואל בר נחמני פתח. פסוק בירמיהו. כי אנוכי ידעתי את המחשבות. כן, ריבונו שלום אומר, אני ידעתי את המחשבות של עם ישראל, שאתם חושבים לרעה, ואני חושב לטובה. והמדרש ממשיך. השבטים היו עסוקים במכירתו של יוסף. ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו. יוסף נמכר, נמצא במצב קשה, עוסק בתשובה. ראובן היה עסוק בשקו ותעניתו. ראובן במצב קשה, הוא גם כן יושב עוסק בתשובה. ויעקב היה עסוק בשקו ותעניתו. וגם יעקב אבינו. ויהודה היה עסוק לקח לו אישה. ויהודה עסוק במה שהוא עסוק. כל אחד עסוק במשהו אחר, במשהו שלו. אפילו אפשר להגיד במשהו פרטי. והקדוש ברוך הוא היה עוסק בורא אורו של משיח. אורו של משיח מופיע פה בלידת זרח. מה המדרש אומר? מה זה אורו של משיח? כן? קודם כל, המדרש אומר דבר כזה. אורו של משיח זה הרבה מעבר לכוונות של הפעולות של בני אדם. גם הבני אדם הגדולים ביותר, יעקב אבינו, האחים, יוסף, יהודה, ראובן, הם עסוקים במה שהם חושבים, ודאי דברים חשובים. אבל הם אפילו לא מודעים לזה שהעיקר הסיפור פה זה לא הצורך לעשות תשובה, אלא אורו של משיח. אז קודם כל, אורו של משיח זה אור נסתר, אור גנוז, אור לא נראה. והאור הזה נברא ומתחיל להופיע תוך כדי הסח הדעת של אנשים. נקודה נוספת. האור הזה מופיע תוך כדי סיבוכים, תוך כדי דברים קשים. ונציין, מכירת יוסף זה ודאי סיבוך נוראי, שעם ישראל נענש על זה אחר כך. אבל יהודה שהמלכות עתידה לצאת ממנו, והוא יודע ערכו, הוא יודע מיהו. גם כל האחים יודעים מי זה יהודה, וכולם פונים ליהודה. יהודה לוקח לאישה, אישה כננית. מסובך. נורא. והוא גם לא יודע שאפילו מהירידה הזאת עתידה לצמוח גאולה, להתנוצץ אורו של משיח. אבל ריבונו של עולם פועל דרך כל הסיבוכים האלו להביא את הגאולה. בנקודה הזאת שהאורו של משיח הוא אור גנוז, אור נסתר. אורו של משיח זה כוח חיים שדוחף את עם ישראל לייעודו בארצו, ולכן יש התנוצצות בבר כוכבה. אבל אור המשיח הוא אור גנוז שדוחף במסתרים לייעודו, ובין פעם לפעם האור הזה ככה מאיר בצורה כזאת שאפשר לראות אותו. אז המדרש, יש מדרש אחר בילקוט שמעוני שכותב ככה. על הפסוק, קומי אורי כי ואורך, המדרש אומר ככה. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשביל תורה שנתת לי, שנקראת מקור חיים, אני, ככה כנסת ישראל אומרת, עתידה להתענג באורך. טוב, אז כנסת ישראל אומרת, קודם כל, התורה מביאה אותנו ליכול להתענג באור השם. מהו באורך נראה אור? זה אורו של משיח. אומר מדרש, התורה מביאה, מאפשרת לכנסת ישראל, לעם ישראל, לנו להתענג באור השם, אבל מה זה האור השם במילואו? זה אורו של משיח, שנאמר, וירא אלוהים את האור כי טוב. כן, בבריאת העולם, ביום הראשון, וירא אלוהים את האור כי טוב. אומר המדרש, זה אורו של משיח. מה פירוש שהוא ראה את האור כי טוב? מלמד שצפה הקדוש ברוך הוא בדורו של משיח ובמעשיו קודם שנברא העולם, שבעצם הקדוש ברוך הוא ראה לנגד עיניו את המשיח עוד לפני בריאת העולם. הגמרא אומרת ששמו של המשיח נברא לפני בריאת העולם, זאת אומרת שהמשיח הוא מביא למימוש של אידיאלים אלוקיים, הוא מביא למימוש של הטוב שגנוז בבריאה, והקדוש ברוך הוא סוף מעשה במחשבה תחילה, המשיח זה שלב במימוש של יעדי הבריאה. אבל מדרש ממשיך, אחרי שהקדוש ברוך הוא ראה את המשיח, דורו של משיח ואת מעשיו עוד לפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא גנז למשיח ולדורו תחת כיסא הכבוד. באופן כללי, מה זה כיסא הכבוד? ככה הרמב״ם מסביר במורה נבוכים. יש גם עוד מקומות. אנחנו גם מברכים בברכה אשר יצר. אנחנו מוסיפים שם איזה ביטוי קצת לא מובן. גלוי וידוע לפני כיסא כבודך. שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך. אנחנו מדברים על הצרכים היותר גופניים של האדם, בדבר שיש לו אלמנט מאוס, ואנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא ואנחנו אומרים, אנחנו צריכים להודות לו על הריפוי. זה ודאי חשוב להודות על הריפוי. אבל למה אנחנו אומרים לו, גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, למה צריך להכניס פה כיסא הכבוד? אז מה זה כיסא הכבוד? כיסא הכבוד זה ההנהגה הקבועה, ההנהגה של החוקים, חוקי גם של הטבע וגם של הטבע הרוחני, שהקדוש ברוך הוא טבע בעולמו. אז הקדוש ברוך הוא גנז את דורו של משיח, את אורו של משיח, תחת לכיסא הכבוד. ריבונו של עולם, זאת אומרת שאורו של משיח הוא המניע, הוא הדוחף את כל התהליכים, גם אם הם תהליכים היסטוריים טבעיים, ודאי התהליכים הרוחניים, הוא הדוחף, הוא עומד מאחרי הקלעים, הוא הדוחף את המציאות להגיע למימושו. ימות המשיח הם כבר מדרגה אחרת של גילוי אותו אור. או במילים אולי יותר פשוטות, ימות המשיח הם שייך, הם חלק מהתהליך של מימוש האידיאלים של הבריאה. בשביל מה העולם נברא? כדי להגיע לימות המשיח. אולי נרחיב על זה רגע, נציין רגע. העולם נברא לטוב. המושג של טוב, המושג היותר רחב של טוב, היותר עמוק של טוב. כל הערכים שיש לנו הם חלקים קטנים של הטוב הזה. כל האידיאלים שאנחנו מכירים הם חלקים קטנים של הטוב הזה. ימות המשיח היא התקופה היותר אידיאלית לא רק לעם ישראל, אלא לכל המין האנושי. טוב, אז אורו של משיח הוא הדוחף במסתרים את המציאות שלנו. עכשיו אני אחזור אני רוצה, הרב אני רוצה לעשות פה שני דברים. דבר ראשון, הרב צידה אומר שיש דברים גלויים שבהם אפשר לראות שאנחנו בתקופת המשיח. דברים גלויים אולי לא פשוטים, אבל רק גלויים. והוא מביא דוגמה, בוא נקרא. צריכים להיות עיוורים כדי לא לראות. השיחה הזאת התקיימה ב-1967. כן? אז הרב מדבר פה על 50 שנה. כן? זאת אומרת, מ-1917, שזה שייך לתחילת מלחמת עולם הראשונה. באמצע, סליחה, לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה. באמצע מלחמת העולם הראשונה. צריכים להיות עיוורים כדי לא לראות ב-50 השנים האחרונות את כל המהפכות בעולם ובעם ישראל. טוב, אז זה כבר הרבה יותר מ-50 שנה, מאז עברו עוד כמה שנים, עוד 40 שנה, עוד 40 פלוס שנה. אז כמעט 100 שנה. במאה, אומר הרב, צריכים להיות עיוורים כדי לא לראות בכמעט 100 שנים האחרונות את כל המהפכות בעולם ובעם ישראל. אני, אולי אפילו איזה שינוי מאוד מאוד קטן שאולי לא שימים לב עליו. כמה יהודים היו פה בארץ בזמן מלחמת ששת הימים? מישהו יודע? בזמן, לפני המלחמה הייתה בדיחה שאחרון שיצא מנתב"ג שיחבא את האור. כן? כמה יהודים היו פה בארץ אז? מה? לא, 600 אלף היו בזמן הקמת המדינה. לא, מה פתאום? ששת הימים היה בקושי מיליון יהודים פה בארץ. בששת הימים היה בקושי מיליון יהודים פה בארץ. אולי קצת יותר ממיליון יהודים. בזמן מלחמת יום הכיפורים כמה יהודים היו פה בארץ? 2 מיליון. כמה יהודים יש היום בארץ? לא, יהודים, יש 6.5 מיליון בערך, משהו כזה. כן? זאת אומרת, המציאות, קודם כל, המציאות הפשוטה, הכמותית, השתנתה ללא הכר. כן, ראיתי פעם, יש, לא מזמן, יש איזה סטטיסטיקאי, אני לא רוצה להזכיר שמות, הוא עשה סטטיסטיקה, לפי הגידול של האוכלוסייה היהודית בארץ, מאז הקמת המדינה. הוא אומר, בעוד 20 שנה, אנחנו רוב פה, רוב מוחץ פה. מאז הקמת המדינה, כן? כן, טוב, כן, 12 מיליון. ככה, הוא מגיע ליותר מזה. הוא אומר, 15 מיליון, יש לו עוד איזה חשבונות. כן? אבל, זאת אומרת, לא צורך לגרש, לא צורך שום דבר. כן? רק המשך של הקצב הגידול כמו שהיה עד עכשיו, וזה בהחלט אפשרי, יותר מאשר אפשרי. קיצר, אני אומר, זו דוגמה של השינויים שאנחנו לא תמיד מודעים, לא תמיד ערים להם, לא תמיד שמים לב להם. ואומר הרב, צריך להיות עיוורים כדי לא לשים לב, כדי לא לראות את המהפכות, קודם כל בעולם. עכשיו כן, נלך אחורה. ל-1917 מהמדינות החזקות המובילות בעולם מה? רוסיה לא סובייטית, רוסיה הצארית הייתה מדינה חזקה וגם כן מאוד מאוד תוקפנית. מי עוד? גרמניה. ומי עוד? טורקיה. האוטובנים הם אחד ממובילי העולם, שועי העולם, שולטים פה בארץ. כן? מה עם ככה מדינות חזקות כמו אמריקה? לא. מהפכות. העולם משתנה. אנחנו כל כך רגילים לבועה שלנו, לריבוע שלנו, לחלון שלנו. למה זה חשוב? כי בזמן, לפני מלחמת עולם הראשונה, אם מישהו היה אומר שבסוף המלחמה הזאת הטורקים כבר לא ישלטו פה בארץ, היו חושבים שהוא ככה מפגר, שהוא משוגע. הם שלטו כל כך חזק בכל האזור הזה. ב-1947, 6.5, אם מישהו היה אומר שבעוד שנתיים הבריטים כבר לא יהיו פה, היו חושבים שהוא משוגע. מהפכות בעולם. עכשיו, אני לא הולך להתנבות על משהו, שום דבר. אבל העולם הוא לא כפי שהוא נראה תמיד. אנחנו כל כך חושבים שיש מדינות שהן כל כך חזקות, זה לא... קצת פרופורציה. בינתיים הייתה מהפכה מאוד מאוד גדולה ברוסיה. בוא נמשיך. צריכים להיות עיוורים כדי לא לראות ב-50 השנים האחרונות את כל המהפכות בעולם ובעם ישראל שסובבו על ידי מסובב הסיבות ריבונו של עולם. בסוף הזה, זה אורו של משיח שדוחף את כל התהליכים האלו כדי להביא את גאולת ישראל. נכון שבינתיים יש עיכובים וסיבוכים. הרב מתייחס פה לנקודה נוספת. אחת מהשאלות שלפעמים עולות לגבי האם באמת התקופה שלנו היא תקופת משיח, אבל יש שאלה כזאת. אבל יש כל כך הרבה דברים נוראים. אני אזכיר, רק לצורך ההבנה, אני זוכר אחרי הגירוש מגוש קטיף, אני עסקתי בין היתר בנוער מגוש קטיף, שהיו מצבים מאוד מאוד מסובכים, ואחת מהטענות שהם עלו, זה הם לא אמרו זה מדינה של גאולה, הם אמרו זה מדינה יהודית בכלל. זה מסובך, זה סיבוך נוראי. כן? אז אחת מהשאלות, הטענות, אני יש לי חבר שהוא אומר, אחרי הגירוש הזה הוא כבר לא יכול להיות ציוני. איך אפשר להיות ציוני? איך אפשר להזדהות עם תנועה שעושה דבר כזה? יש מהפכות, יש שינויים, יש גם קשיים, יש סיבוכים, יש קשיים. אני רוצה, יש תהליך של הבראה, תהליך של תחייה, תהליך לאומית, תהליך גדולה, תהליך של דורות, עם עיכובים, עם סיבוכים. זה אומר, יש אנשים שלא עלינו מתייאשים, חליל מתייאשים, לא צריך להתייאש, זה לא אומר שזה לא גאולה. אני רוצה אולי להעביר את זה לפס אישי, רק לרגע ברשותכם. שלפעמים אדם גם עושה שינוי בחיים שלו, אפשר לקרוא לזה חוזר בתשובה, מתחזק, ויש לו החלטות, והוא רוצה, מאוד רוצה, מין גאולה אישית. ואחרי זה יש כל מיני סיבוכים ועיכובים. דברים לא צפויים, דברים מבפנים, דברים מבחוץ. יכול להיות סיבוכים עם המשפחה, יכול להיות סיבוכים... אבל יותר מצוי זה סיבוכים מבפנים. כן? כל מיני דברים שהוא בכלל לא חשב עליהם. כל מיני דברים רגשיים עם עצמו. אז מה, להרים ידיים, להגיד, טוב, כל התהליך הוא לא... חלילה. כן, יש מצטטים בשם בעל שם טוב, ספר שנקרא תולדות יעקב יוסף, מביא בשם הבעל שם טוב, שיותר ממה שהיצר הרע רוצה את החטא, מה הוא רוצה? את הייאוש שבא אחרי החטא. החטא הוא לא טוב. הייאוש ממש לא טוב, הרבה יותר לא טוב. אז אדם נופל, אדם מחליט החלטה, הוא מתחיל תהליך והוא נופל. והוא קם ונופל וקם ונופל ומתייאש. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו? לאחוז. בשתי ידיים, בטוב, ברצון הטוב, ולהמשיך הלאה. זה מזכיר, אני בכוונה רוצה להתעכב על התהליכים האישיים, כי זה עוזר לנו להבין במידה מסוימת את התהליכים הכלליים. זה מזכיר סיפור שמספרים בשם הקוצקר, רבי מקוצק. רבי קוצק היה אומר שיש... שלושה סוגים של נשמות שירדו לעולם. מכירה את זה, נכון? כן. שלושה סוגים של נשמות שירדו לעולם. הנשמה, הסוג הראשון של נשמה, כשברוך הוא הוריד את הנשמה לעולם, קיבלתי הערה. סוג ראשון של נשמה שירדה לעולם, אז הנשמה הזאת הסתכלה מסביב לעולם, ראתה בעולם יש הרבה רע, הרבה סבל, הרבה כאב. הנשמה הסתכלה למעלה, ראתה את השמיים האידיאליים, מלאי טוב, והנשמה רצתה לחזור. הנשמה ראתה כמה השמיים הם רחוקים מפה. מה אפשר לעשות? אז הנשמה הסתכלה מסביב עוד פעם, ראתה את כל הרע וגם ראתה, יודע, בית גדול ויפה, מכונית גדולה ויפה, בגדים יפים, מסיחי דת. והנשמה החליטה להישאר בעולם הזה. הנשמה השנייה, הסוג השני של הנשמה, ירדה לעולם, גם ראתה, הסתכלה מסביב, ראתה את הבעיות, את הכאבים, את הנפילות. הסתכלה למעלה והתגעגעה לחזור לטוהר ולטוב העליון, אבל גם הנשמה הזאת ראה כמה זה ברחוק, מה המרחק אל הטוב הזה. אבל הנשמה הזאת החליטה שהיא חוזרת. אז מה היא עשתה? היא התחילה לקפוץ. היא קפצה ונפלה. קפצה עוד יותר גבוה, נפלה עוד יותר חזק. קפצה פעם שלישית, נפלה. זה כואב ליפול. אז הנשמה הזאת היא קמה, התנערה מן האבק, הסתכלה מסביב בעולם הזה, וגם היא ראתה כל מיני דברים שמסיחים את הדת, החליטה להישאר בעולם הזה. סוג השלישי של הנשמה, הקדוש ברוך הוא הוריד אותה לעולם, הנשמה הזאת רואה את הרוע ואת הטומאה, ואת הקשיים ואת הכאבים, והנשמה הזאת מסתכלת לשמיים, מתגעגעת לתואר ולטוב, והנשמה הזאת מחליטה לחזור, והנשמה הזאת מתחילה לקפוץ, והיא קופצת ונופלת. קופצת עוד יותר גבוה ונופלת עוד יותר קשה. והנשמה הזאת קופצת ונופלת וזה כואב, וזה כואב, אז היא נעמדת והיא מתנערת מאפר ומסתכלת מסביב, וגם היא רואה את מסיחי הדת, אבל היא מחליטה שהיא חוזרת למעלה ויהי מה. אז הנשמה הזאת היא קופצת ונופלת וקופצת ונופלת, עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו מושיט את ידו ומרים אותה למעלה. בתהליכים האישיים, לא להתייאש. נפלת 10 פעמים, תקום, תעשה עוד פעם. לאחוז בטוב, ברצון הטוב, עם כל הכוח, ולא להתייאש מהרצון הטוב. במקביל, גם בתהליכים הלאומיים, חלילה, לא, אנחנו לא נופלים. ההפך, אם אנחנו מסתכלים על כל מה שקורה, יש עיכובים ויש משברים, בסדר. אני לא אפשר גם להיכנס ללמה זה, ומה זה, מה זה בא לעשות, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כי אני רוצה במידת האפשר, במידה מסוימת, הכנה לקראת יום ירושלים, שנשמח ביום ירושלים, לא נתעכב על העיכובים. אבל העיכובים הם שייכים, הם נמצאים, הם חלק מהמציאות. ומה צריך לעשות עם העיכובים? נמשיך הלאה. הנה, נכון שבינתיים יש עיכובים וסיבוכים, אבל גם ישועה קטנה היא מדרגה במהלך הגאולה. מוסיף הרב, היום, זאת אומרת, שחרור ירושלים, הוא שחלול נוסף בחזרתנו על נחלת אבותינו. טוב. אנחנו חוזרים הביתה. אנחנו גם כפרטים, אבל גם אנחנו כעם חוזרים הביתה. הבית צריך הרבה עבודה. 2,000 שנים לא היינו בבית. צריך הרבה עבודה. כן? גם הרבה עבודה בינינו. גם הרבה עבודה לבית בעצמו. אנו מצווים לרשת את כל מלוא רוחב ארצנו. אבל המציאות היא שלא לקחנו אותו, והוא נכנס פה לסוגיה אחרת, תכף בוא נקרא את זה. אבל המציאות היא שלא לקחנו ממשלה מאף אחד, כי לערבים לא הייתה כאן ממשלה. גם בעניין זה המבוכות של אלה שמוכנים לוותר על חלקי ארץ ישראל, באות מפני שהם רואים את שטחי הארץ חתיכות חתיכות. טוב, הרב פה נוגע לנקודה נוספת בהבנה. הרב אומר ככה, הוא אומר את זה בכמה מקומות, כשמסתכלים בדברים, בחלקיותם, בפרטיותם, זה מערער את האמונה. חוסר אמונה, ספקות באמונה, בעיות באמונה, הם נובעים מחוסר הבנה שבא מהסתכלות חלקית. אנחנו צריכים ללמוד איך, להתרגל, ללמוד את לראות את התמונה הגדולה, את התמונה הכוללת. ומתוך כך, אז הרב אומר שאותו דבר שייך גם להסתכלות על מה של התהליכים שמתרחשים לעם ישראל, גם התהליכים שמתרחשים לכל יחיד ויחיד, וגם הרב אומר שזה נוגע להתייחסות לכלל ארץ ישראל. כן. כל הסיבוכים ואי ההבנות בכלל, בענייני אמונה בפרט, קוראים כאשר מסתכלים על השלם חתיכות חתיכות. טוב. אז רק לסיכום את החלק הזה, אולי עוד נקודה. הרב אומר שיש פה שלב נוסף בחזרתנו לנחלת אבותינו. שכלול נוסף. ירושלים היא שונה מכל שאר חלקי הארץ, וגם הרב היה מסביר מאוד מאוד בכאב, זה לא היה במקרה שעם הקמת המדינה, את ירושלים העתיקה, את הלב ליבה של ירושלים, את הר הבית, זה נלקח מאיתנו. הייתה בזה כוונה של ההשגחה האלוקית, והיה בזה צורך. אם אנחנו יכולים להבין מה כן או לא, זה לא כרגע. כן? אבל כאשר עבור 19 שנה אחרי הקמת המדינה, אנחנו גם חזרנו לירושלים, גם זה לא במקרה. כן? גם זה לא טוב. מה שחשוב שנבין, שהקדוש ברוך הוא מאיר פנים לעם ישראל, אותו אור, אורו של משיח, שהיה גנוז תחת כיסא כבודו במשך 2,000 שנות גלות, ואולי עוד יותר מאז בריאת העולם, לפני בריאת העולם, כפי שאומר המדרש, אותו אור גנוז הוא הרבה יותר מופיע היום, הרבה יותר גלוי היום. ואם אנחנו, ואפשר לציין, כמו שאמרתי, שיש היום 6.5 מיליון יהודים בארץ, היום יש לנו מדינה מאוד מאוד חזקה כלכלית. יש לנו כלכלה, נכון, יש הרבה מה לשפר ויש הרבה מה לקטר, יש הרבה מה לברך ומה להיות שמחים. ומעבר, לא מעבר, בתוך כל זה יש לנו גם, יש לנו צבא, לא בסדר, יש לנו צבא כבר הרבה זמן, יש לנו צבא, יש לנו טנקים, לעם ישראל יש טנק, זה דבר מופלא. אבל מעבר לכל זה, וזה אולי נקודה חשובה, נוספת, יש התעוררות רוחנית אדירה. יש היום אלפי, עשרות אלפי, לומדי תורה בכל רחבי הארץ. אני לא משנה איזה גוון כרגע, זה ממש לא משנה. יש צורך בתוספת לימוד התורה, בתוספת רצינות, בתוספת שעות, בתוספת כמות של אנשים. אבל אנחנו יכולים לעצור רגע אחד ביום ירושלים ולעשות חשבון מה יש לנו כבר, לאן אנחנו צועדים, מאיפה באנו, לאן אנחנו צועדים, מה יש לנו כבר, ולשמוח במצב של מדינת ישראל היום, ועוד יותר מזה, להכין את עצמנו על ידי מחויבות לתוספת לימוד תורה לעתיד. טוב, אנחנו נעמוד פה בזה. אם יש שאלות, אפשר לענות. אם לא, תודה רבה להקשבה.